ערב טוב למאזיני כל הנחל, מיד נתחיל בתוכנית סיפור חיי רבנו. ערב טוב למאזיני כל הנחל, ידידיי היקרים, אנחנו נמשיך את הסיפור של חיי רבנו.
מבכי ועינייך מדמעה, הביתי רחל, הם חוזרים הביתה, חוזרים אל אמא, עם האדמה. שוב לכאן בעוד 2000 שנה, דמעות מרטיבות את לחייה ובוקות השממה. מי מקולך, מי בכי ועינייך מדמעה, כי דמעותייך הביאו אותם אל שלווה ונחמה. מי מקולך, מי בכי ועינייך מדמעה, תרחל, הם חוזרים הביתה, חוזרים אל אמא, אל אמא אדמה. אל אמא אדמה. בכי ועינייך מנעי מדמעה, כי את שנות הגלות הקשות אעבור איתם. כשיחזור למולדת אהובה עם חדימתך באהבה, מיוזה ועייף הוא יבוח ליבו איתם. מי יקולך, מי בכי ועינייך, שלווה ונחמה. מי קולך, מי בכי ועינייך מדמעה, הביתי רחל, הם חוזרים הביתה, חוזרים אל אמא. מי קולך, מי בכי ועינייך מדמעה, כי דמעותייך הביאו אותם אל שלווה ונחמה.
ומחמת שרבי נפתלי היה בכל פעם בעיר ברסלב, על כן הוא ראה הראשון את המכתב שכתב רבנו ז"ל, שאף אחד לא יבוא אליו לשבועות לזסלב. מה עשה רבי נפתלי? עשה בדיוק הפוך. על כן הזדרז וכתב מכתב לרבי נתן ולכמה מאנשי שלומנו מכמה עיירות, שהזדרזו ויסעו אל רבנו ז"ל לזסלב לשבועות. וכן עשו כל החסידים מברסלב ומהעיר נמירוב ומהעיר טפליק ומדשיב, כולם התעוררו על ידי ההתעוררות שעשה רבי נפתלי ונסעו לרבנו ז"ל נגד רצונו, אף על פי שהוא כתב שאף אחד לא יעיז לבוא אליו. ורבנו זה כל הזמן שנשתה בעיר זסלב, הייתה דרכו להתפלל בבית המדרש הגדול ששרה, ומעט השם הייתה זאת שכל אנשי הבית מדרש כיבדו מאוד מאוד, אף שלא ידעו מי הוא. ובפרטיות השמש של הבית מדרש נמשך אחרי רבנו מאוד, נתמסר אליו מאוד. והי כאשר הגיעו סמוך לחג השבועות התלמידים של רבנו, לאט לאט התחילו אנשי שלומנו לבוא להתאסף בבית המדרש, והשמש לא ידע מי הם האנשים האלה. פתאום הוא רואה מלא אנשים נכנסים לבית המדרש. אז הוא נכנס לרבנו, אמר לו, תשמע, אני לא יודע מה קרה פה, יש מלא אנשים שהתחילו לבוא לפה במרחקים, ויושבים כל היום בבית המדרש וצועקים בתפילה ומתמידים בלימוד. וחייך רבנו זל, הוא קלט רבנו זל של התלמידים שלו, כי מי צועק בתפילה ומי מתמיד בלימוד ומי לוקח ברצינות את עבודת השם. אחר כך בשבועות, כשהיו כבר מקובצים כל התלמידים יחד, אז הבינו כולם שהם מתלמידי רבנו. בתוך הבאים היה גם רבי ישראל שוחט הנעל. השוחט ההוא שרבי נתן שכנע אותו לבוא לרבנו, הוא גם כן הגיע לשבועות. ותכף ומיד בבואו שאל אחר רבנו זל, ואיפה נמצא רבנו זל. ואתם יודעים איך מגיע בן אדם כזה עם הראש בעננים, וכאילו יש לו קושייה עכשיו, הוא ישאל את השאלה, הוא יזעזע את העולם עם הדמיון שלו, ונכנס אצל רבנו ודיבר עמו הרבה, וכל הקושיות וכל הסיפורים. אמר לו רבנו, אתה למדן, אני רואה, אתה למדן, אני בוא נגיד לך תורה עם פלפולים. ואז הוא אמר לו את התורה בליקוטי מורן, תורה קופצדיק, שהיא תורה לפסוק, ויענו כל העם יחדיו, ואמרו כל אשר דיבר השם נעשה. ויקשה שם רבנו קושיה נפלאה, ותרץ תירוץ נפלא, על פי לומדות. זאת אומרת, תורה עם פלפולים, מתאים בדיוק לשוחט הזה. ורבנו זל רצה להוציאו ממבוכותיו ודמיונותיו וחומרותיו. אך הבן אדם הזה התעקש. קשה בן אדם שהוא לפי דמיונו יש לו קושייה שמי שישמע אותה צריך להזדעזע ולהגיד, וואי, איזה קושייה, איזה יופי, איך הבאת אותה. ופתאום רבנו מסתכל עליו, בכלל לא מתייחס ומזלזל. מה זה קושייה, מאיפה אתה מביא את כל השטויות האלה? אז זהו, הפילו את כל הבניין. כשמפילים לבן אדם את הבניין, הוא לא מוכן להקשיב לך, הוא לא מוכן לקבל אותך ולא כלום. הוא מחפש מישהו שיגיד שאתה צודק, ובאמת הפצצה ואת השאלה פצצה. אז הוא התעקש, לא רצה לקבל מה שרבנו אמר לו. כשיצא מרבנו, אמר לו רבנו בזה הלשון, קשה מאוד לקרב זקנים. הוא היה זקן כשהוא יצא. אמר לו רבנו זל, זה רק לו משפט ככה על הדלת, קשה מאוד לקרב זקנים. אחרי שהוא יצא והלך קצת, הוא התחיל להעביר במוח שלו מה שרבנו אמר לו. אז הוא חזר לרבנו, אמר לו, רבי, קרבו אותי אליכם. השיב לרבנו זל עוד פעם, אני לא יכול לקרב זקנים. והייך קצת, ואמר רבנו, באמת אני לא יכול, אתה חושב שזאת האמת, שאני לא יכול לקרב זקנים? אני יכול לקרב את כולם, גם את הזקנים. אבל הבעיה שהזקן, לך תבטל את הגאווה שלו, את האישות שלו, הוא חושב שהוא כבר ותיק בעולם, ויש לו ידיעות וחוכמות, לך תחשב תתפיל לו את הבניין שלו, מי יסכים עם דבר כזה? אלא אם כן הוא יהיה ענף שמוכן להוריד את הראש. אתה לא יכול להוריד את הראש, אתה רוצה כאילו מה שאתה מבנת, ומה שהקושיות שלך הם האמת. וכן היה שלא התקרב זה האיש רבי ישראל שוחט, כמו כל אנשי שלומנו היקרים שהתקרבו עוד ממני הוריהם. כי אי אפשר להתקרב לרבנו זל בשלמות, כי אם כשמבטלים את האישות והגאות לגמרי ונעשים בפינת עין ממש, וכבודו כעין. רבי נתן, מיד כשקיבל את המכתב מרבי נפתלי, התעורר גם הוא מאוד לנסוע על רבינו זה לשבועות. אך מאחר שהיה בעיר מהלוב, איפה שהחותן שלו, איפה שאשתו הייתה הלכה לבקר את הוריה, התגברו עליו מניעות עד מאוד, אין מצד אשתו, אין מצד חותנו, רבי דוד צבי הגדול, וכן התגברו עליו מניעות המוח, אחר שגם רבנו זל כתב שלא יבואו אצלו, ורבי נתן התחיל להעביר בראש כן לסרוע, לא לסרוע, רבנו אמר לא לבוא, כן לבוא, התבלבל לגמרי. אם כל זה התגבר על המניעות, אף שהיו מניעות יוצאות מן הכלל, כי תכף מיד אחר שבועות רצה חותנו הגרון הצדיק רבי דוד צבי לנסוע לעיר קרמיניץ ולהנהיג את הרבנות שם, ורצה להשאיר את רבי נתן חתנו בעיר מהלוב על מקום הרבי נתן היה במדרגה שהוא היה יכול להיות אב בית דין, למרות גילו הצעיר, היה גאון. אז החותן שלו רצה לנסוע לקרמיניץ להניג שם את הקהילה, אז הוא ביקש מרבי נתן תישאר במקומי על הכיסא הרבנות בעיר מהלוב. ופה עולה בדעתו לנסוע לרבנו זל, לזסלב, לשבועות, ועכשיו מה הוא הוריד עליי את התיק הזה? להיות עכשיו אב בית דין במקומו. ועמדו כולם משתוממים, ואשתו בכתה הרבה מאוד, גם פגיעה בכבוד אבא שלה הגאון רבי דוד צבי, וגם לעזוב אותה בחג. רבי נתן הלך לקבל רשות מחותנו, זאת אומרת ביקש כאילו שהוא רוצה ללכת לרבנו לשבועות, והקפיד עליו מאוד ורצה למנוע אותו, וזוגתו, חמותו, התרעמה עליו מאוד, איך מלאו ליבו לנסוע בעת הזאת, אתה לא מתבייש לעזוב בחג את הגאון רבי דוד צבי וללכת לרב שלך. אבל רבי נתן לא השגיע על דבריהם כלל, לאור קצם הכיסופים והרצונות שנכנסו בו לקפל פני עתיק יומין את רבנו זל. מי שטעם את האור של רבנו זל, שום דבר לא יעמוד בדרכו, הוא ימסור את עצמו, את החיים שלו, הכל בשביל רבנו. ותכף הוא מיד לקח את החפצים שלו ויצא חוצה, בלי לדבר עם אף אחד מילה. לא אכפת לו מה תגיד אשתו, ולא אכפת לו מה יגיד חותנו. זהו, אני הולך לרבנו. ולא הייתה לו בכיסו אפילו פרוטה אחת. כסף נסיעות, אין לו. והגביע עיניו אליו התברך, ריבונו של עולם, אבי שבשמיים, רחם עליי, עזור לי, כך הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. והזמין לו השם התברך ברגע קל שני אנשים שילבו לו מאות בשביל ההוצאות, כסף נסיעות, עד העיר נמרוב. זה רבע דרך. ותכף מיד נסע לשם, ושם מצא עגלה נוסעת לעיר ברסלב, ומברסלב הוא צריך להגיע ל... זסלף, שהייתה צריכה לחזור בלאב אחי וקיבלה אותו בחינם, וכל סדר הנסיעה היה בדרך נס והשגחה, כי הכל היה פתאום, והיה רבי נתן טרוד ונפז מאוד, כי הזמן היה קרוב לשבועות, ורצה להגיע בעוד זמן לעיר ברסלב ולהתחבר עם אנשי שלומנו, ושם לנסוע עמהם יחד לעיר זסלף. ועוצם המניעות וחלוקת העצה שהייתה לו אז, והאיסורים והגמת נפש, זה אין לשער ולבאר כלל. אך מרוב כיסופים עצופים, עצומים, שהיו לו אחרי רבנו זל, עזר לו לשבר את הכל, כי כן דרכו התברך תמיד. כי הבא לתאר מסעין לו, וכל המניעות הן מניעות המוח, דמיונות, ואף על פי שנדמה לאדם שיש לו מניעות גדולות באמת, שאי אפשר לשוברם, אבל פי כן באמת כולם הם רק מניעות המוח, רק דמיונות. אם נגביר אחרי שכבר רצון והכיסופים כראוי ויחשוף באמת לגמור דבר שבקדושה, בוודאי ישבר כל המניעות.
My
יום כבזן בייר בשעה 2 אחר הצהריים יצא רבי נתן לבית חותנו בעיר מעלוב והבין שהוא צריך להיות עוד על שבת קודש בעיר ברסלב, כי תכף ומיד אחר השבת יסעו אנשי שלומנו מברסלב לרבנו, ורצה לנסוע עם האם בצוותא, והיה חושב בדעתו איך להתנהג, כי העגלה ששכר בעיר מעלוב נוסעת רק עד דמירוב, ומנמירוב צריך להגיע לברסלב, וברסלב שם החבר'ה נמצאים, שם נוסעים לרבנו לזסלב. אם אוכל להגיע ביום ו' ולנמירוב בעוד היום גדול, לפני כניסת השבת, שאוכל עוד באותו יום, ערב שבת, לנסוע לעיר ברסלב ולהיות שם שבת קודש. ומי יודע אם לא תהיה לי מניעות מאבא. אבא שלו היה גם מתנגד לכל הנסיעות שלו לרבנו, ואם הוא יגיע לנמירוב, יעבור דרך אבא שלו, יכול להיות שאבא שלו יעצור אותו שם, שאינו מסכים גם כן לנסיעה הזו, מכל שכן שעבור פתאום בערב שבת אחרי חצות וירצה לישם מביתו של האבא, בוודאי יקפיד עליי. כל זה עבר לו בדעת, כל מיני מחשבות. על כן היה מתגעגע מאוד שהבעל הגלה ימהר ויחיש מסעו באופן שיוכל לבוא בעוד היום גדול לנמירוב, באופן שיוכל לחפש אחרי זה עגלה מנמירוב שתיסע לברסלב. כי סמוך לברסלב יכולים להקים את הדרך כי סמוך לנמירוב יכולים להקים את הדרך לעיר ברסלב, כדי שלא יצטרך כלל להיכנס בעיר נמירוב להיפגש עם אביו. רצה לדלג על הקטע, אבל תרף ומיד כשכבר ישב בתוך העגלה ונסע מעיר מעלוב, התחילו שוב המניעות שיש בשעת הנסיעה בעצמה, כאשר מתנהג עמנו על פי הרוב שיש מניעות קודם שמתחילים לנסוע, ואחר כך שזוכים לשבר אלו המניעות ומתחילים לנסוע, חוזרות מתגברות מניעות חדשות בעניין הנסיעה בעצמה, מה בעל העגלה, מה הסוסים, מה העגלה, מה האופנים, מכל כלה וממטר וגשם ורפש וטיל וכיוצא בהם, כל הצרות שבדרך, אשר כמעט לא נמלטה נסיעה אחת שנסעו לרבנו שלא יהיו להם מניעות כאלה. והנה תכף כשיצא רבי נתן מעיר מעלו ונחפש בדעתו מאוד מאוד, הסתכל וראה שבא על עגלה נוסע עם עגלה גדולה ואין לו רק שני סוסים, וזה ידוע שאלו העגלות הגדולות אי אפשר להם לנסוע בזריזות אלא עם ארבע סוסים לפחות, ולפחות שלושה. ואז הוא שאל את בעל העגלה, מה זה שיש לך רק שני סוסים? והשיב לו בעל העגלה שסוס אחד נחלה בנסיעתו לכאן, והשאיר אותו בערך פרסה מחצה שמה באיזה פונדק, ומחמד זה נסע לאט לאט, וגם התחיל לרדת קשם, ונסעו עד שבאו לכפר שהשאיר שם את הסוס, בשביל לצרף אותו לשני הסוסים שיש שלוש, ותכף הודיעו לבעל העגלה שהסוס שלו מת. והתחיל להצטער הרבה בעל הסוס, והתחיל לחשוב מה לעשות עם האור, איך למכור, מה למכור, איך לנצל. וזה נתעגבה שם הנסיעה. ורבי נתן עובר את כל זה ומצטער מאוד, הוא יודע, זמן קצר, עוד מעט נכנסת שבת. ואחר כך שכבר התחילו לנסוע, נסע בעל העגלה בלב נאנח ונעצב, כבר לא היה לו חשק לנסוע, כבר פנה היום ונסע לאט לאט. כאילו היו לו רק שני סוסים בעגלה גדולה כזאת. ולנו נינת לילה סמוך למעלוב שתי פרסאות ומחצה עדיין, ועדיין היו רחוקים מנמירוב בער שמונה פרסאות. ורבי נתן עסק בהתבודדות כל הלילה ובאמירת תיקון חצות כדרכו, ובבוקר היה מבולבל מאוד ובלב נשבר ונתקה ולא ידע מה לעשות, כי עד שיעיר את הבעל העגלה להמשיך את הנסיעה לקח זמן. והתחילו לנסוע עד שהגיעו לעיירה שנקראת מרוחווה, הוא כבר היה סמוך לחצי היום, חצות יום ערב שבת, ומשם עדיין חמש פרסאות עד נמירוב. ובעת כניסתם לכפר מרוחווה הצטער רבי נתן מאוד מאוד, כי הבין שקשה לבוא לשבת לא רק לברסלב, הוא לא יספיק להגיע אפילו לנמירוב, הוא לא יספיק להגיע עד שבת, מכל שכן שתהיה לו עוד זמן לזכור עגלה באמצע הדרך לעיר ברסלב, ואם חס ושלום יבוא אחרי השבת לעיר ברסלב כבר לא תהיה לו עגלה לנסוע לרבנו, כי כל אנשי שלומנו מאיר ברסלב כבר יסעו, כל זה עבר לו בראש, והתחיל מחשבות מה לעשות, כי ראה שטוב לפניו לזכור שם סוסים, ולנסוע משם דייקה ישר לברסלב ולדלג על נמירוב. אבל לא היה לו הוצאות, כסף נסיעות, וגם העיר מרחובה היא קטנה, ועל פי רוב אין נמצאים שם סוסים שאפשר לנסוע איתם במהירות. על כן תכף ומיד בתחילת העיר מרוהבה, כשנכנסה העגלה על הגשר שיש שם, התבודד רבי נתן בקול רם וצעק, ריבונו של עולם, תזמין לי בכאן עגלה עם ארבע סוסים שתיסע לברסלב ותיקח אותי בחינם. כך הוא צועק. הבעל העגלה שמע את התפילה הזאת. אחרי שנכנסו לעיר לתוך האכסניה, הבעל העגלה רצה להתמהמה שם לתת מספול הסוסים, רבי נתן נטל ידיו לאכול, ובין הנטילה לברכת המוציא נכנס בעל העגלה בזריזות ואמר לרבי נתן, רבי נתן, התפילה שלך התקבלה. ברגע זה באה העגלה עם ארבע סוסים נוסעת לברסלב, והסוחר הוא חבר שלי, הוא בטח הוא ייקח אותך בחינם. וכן אבא שתכף ברך ברכת המוציא יצא לחוץ אל העגלה שעמדה בסמוך אל אכסניה, והסוחר קיבל אותו בכבוד גדול וגמר לאכול ברך ברכת המזון בשמחה עצומה, ונסע עמו מיד לעיר ברסלב. והגיע בעוד היום גדול, וכבר היו שם החסידים מוכנים לנסוע ביום ראשון לעיר זסלב, והיו להם כבר עגלות מוכנות, וכשבא רבי נתן כבר לא היה מקום בעבורו, כל העגלות היו מלאות, תפוסות, אין מקום, לא על הגג של העגלה ולא בבגאז', אין לך מקום רבי נתן. אך תכף שלחו שליח מיוחד אל הכפר הסמוך לעיר ברסלב לזכור עגלה נוספת בשבילו ובשביל עוד אחד מאנשי שלומנו שבא גם כן והצטרף מאוחר.
אני יודע את בוכה מול כיסא גדול נורא, מבקשת, מתחננת לו שלא, שלא ישכח.
שבת קודש, פרשת במדבר, כ"ט באייר. שבת שבת רבי נתן בעיר ברסלב, התפללו כל אנשי שלומנו ביחד ודיברו כל השבת מרבנו ז"ל ומגדולתו. יום א', ראש חודש סיוון, נסעו כל אנשי שלומנו מהעיר ברסלב בצוותא, עגלה אחרי עגלה, אל רבנו ז"ל לעיר זסלב. יום ד', בסיוון, הגיעו כל אנשי שלומנו מעיר ברסלב ונעל לרבנו ז"ל, נכנסו אליו לקבל שלום כנהוג, ודיבר עמם רבנו ז"ל הרבה מאוד בעניין מעלת המקורבים אליו. ענה ואמר להם רבנו, הלא כל הנחת רוח והתענוג שלי הוא שאני רואה אלו דברי יהדות ועבודת השם באחד מאנשי. זה הדבר הכי עושה לי אושר, לראות אתכם עובדים את השם. הלא הפקרתי את עצמי ואת אשתי ובניי היקרים רק בשביל זה שתהיו עובדי השם יתברך. האם לא הייתי יכול להיות מפורסם מנהיג אדמור כמו כל האדמורים? הייתי יכול להיות כזה כמו כל המנהיגים שנושאים החסידים אליהם ואינם יודעים למה הם באים ולא יודעים למה הם הולכים. אבל אני לא רציתי בכל זה, רק לקחתי עצמי לעסוק בזה, להזיר אתכם למוטב, שתהיו באמת אמיתיים, עובדי השם באמת. הלא כשאני רואה איזה עבודת השם בעניש בעניים, שהולך בכובע קרוע ובמלבושים קרועים ובמנעלים קרועים, הוא יקר אצלי יותר מכל חיי. ובכן, אני מבקש מכם מאוד, יהיו אנשים כשרים, כי זה כל אישי וכל הפצי.
רן יצחק אלדר, דורון מהרטה, אברהם דוד מוזס, יוחאי ליפשיץ, יהונדב הירשפלד, סגב פניאל אביחי, רואי רול, יהי זכרם ברוך.
הסיפור הזה שלומנו לרבנו זל כשהגיעו אליו בפטירת איש אחד שהיה קצת ממקורביו של רבנו, סיפרו לו שהוא נפטר. ענה ואמר רבנו, מי יודע מה נעשה עם שם בעולם הבא, אבל אם היה זוכה להתקרב כמו המקורבים האמיתיים שלי, ועכשיו הוא הולך לקראת שבועות, וסתם היה נדמה לו שמשתדל בעניין הנסיעה אליי על חג השבועות בסחירות עגלה וכיוצא. מה שאדם עושה בעולם הזה, מה שאצלו רציני בעולם הזה, זה מה שהוא יעשה בעולם הבא. כשאדם מתרגל פה ללמוד תורה, בעולם הבא ילמד תורה. כשהוא פה מתרגל להתבודד עם השם, הוא ידבוק בקדוש ברוך הוא. ואם חס ושלום הוא פה רגיל בעניינים לא טובים, שם הוא ימשיך בעניינים הלא טובים, וזה הגיהנום שלו. לכן כשסיפרו לרבנו פה על איזה אחד שהיה מקורבה אבל לא כל כך דבוק ברבנו, אמר רבנו, אני לא יודע מה נעשה עם שם, אבל אם הוא היה כמוכם, כמו התלמידים שרגילים כשמגיע שבועות להתכונן ולהכין את עצמם לנסוע לרבנו ראש השנה, השבועות, החגים, כל ההתכוננות הזאת, אז עכשיו בשמיים, שם בעולם הבא, הוא היה ממשיך לעשות ההתכוננות הזאת, להכין את עצמו, לרוץ, להגיע לראש השנה, להגיע לשבועות. והוא מוכרחים להודיע לו, מה לך להשתדל בזה? אתה כבר נפטרת? הוא ממן לי את הטובה לפניו, כי נודע לו שהוא כבר מת. רבנו פה מגלה, כשאדם נפטר, הוא לא מרגיש שהוא נפטר. מי שיודע שהאדם נפטר, זה אנחנו שנשארנו פה וראינו אותו נפטר. נפטר מאיתנו, שמו אותו בקבר, והוא נפטר. לנו הוא נפטר. הוא לא הרגיש כלום. הוא ממשיך בדמיון שלו להמשיך את אותו דבר מה שהוא היה עושה. גם בבוקר, אם רגיל ללכת לתפילה, הולך לתפילה, אם רגיל ללמוד תורה, תורה, אם רגיל לעשות מצוות, חסדים, שמחה, אמונה, זה מה שהוא ממשיך. ואם הוא רגיל לכל הבעסות של החיים, הוא ממשיך את הבעסות שם. זה הגיהנום שלו. יש רש"י מאוד מאוד מעניין. הגמרא אומרת שלעולם ירגיל אדם עצמו להיכנס לבתי מדרשות ולבתי כנסיות. כותב רש"י, מה הטעם? כדי שיהיה רגיל בעולם הבא להיכנס לבתי כנסיות ובתי מדרשות. בדיוק מה שכתוב פה. מה שרבנו אמר, אם הוא היה רגיל להכין את עצמו לעניין הנסיעה לשבועות, אז הוא מכין את עצמו לשבועות, אבל הוא מגלים לו, תשמע, אתה נפטרת כבר, אתה כבר לא בעולם הזה, תצא מהדמיון הזה, אז היה לו טובה גדולה, שהוא היה יודע ש... זהו, לך לעולם האמת, תחיה את עולם האמת, ולא את הדמיונות. אבל עכשיו אומר רבנו, יכול להיות שאותו בן אדם, הוא מחזיק את הברבר, ברבר זה כלי שהיו מבשלים שם את הבירה, מכינים את הבירה, והוא קונה סוערים, והוא בעסקים המדומים שלו, כי אין לו את הקטע הזה שאם הוא היה רגיל לבוא אליי. בין אנשי שלומנו שעמדו לפני רבנו היו כמה אנשים מהעיר זסלה שהיו אז בבית רבנו, ובתוך אחד השיחות סיפר אחד מהאנשים לרבנו על השיר אחד שנתן הרבה מאות לרב הקדוש רבי ברוך מזבוז, הדוד של רבנו. אז אותו תלמיד סיפר שהשיר הזה צדיק גדול, כל כך הרבה כסף השקיע ונתן לאדמור רבי ברוך. ובין אנשי שלומנו עמד איש אחד מני מרוב שהיה אני גדול, היה גם כן יושב שם באותה סיטואציה שהתלמיד הזה סיפר על העשיר שנתן כל כך הרבה בשביל רבי ברוך. אז ישב שם בין התלמידים אחד עני, ישיב רבנו זל, הצביע על העני הזה, אמר, אתה רואה את העני הזה? הוא נתן לי יותר ממה שהעשיר שאתה מספר עליו נתן לרבי ברוך. למה? כי זה העני הזה, המקצוע שלו זה מלמד בחדר. כאשר שמע שבמאה הפסח, שזה הזמן שמזכירים את המלמדים, שהוא שמע שרבנו נמצא בזסלב, ואם הוא יזכיר את עצמו, יקבל את העבודה, אז יכול להיות שהוא לא יזכה להיות בשבועות אצל רבנו, אז הוא ויתר על העבודה, ולא הזכיר את עצמו, וישב כל הקיץ בלי פרנסה. זה מה שהוא עשה בשבילי, יותר מכל הסיפור שאתה מספר לי, על המיליונים שהשיר הזה נתן לרבי ברוך. ואחר כך, התחיל רבנו זה לדבר עם אנשי זסלב במעלת אנשי שלומנו היקרים, ואמר רבנו, כל אחד מתלמידיי, הקדוש ברוך הוא אומר עליו, ישראל אשר בך התפאר. ואמר, להיכנס אצלי ולהתקרב אליי זה דבר קשה מאוד, ואפילו בנותיי בעצמם, וכי יש יותר קרוב מהילדים של האדם, גם הילדים שלי, כל אמת שרוצים להיכנס אצלי, יש להם הרבה בלבולים ומחשבות וטורדות וכיוצא. והעיקר בשעת התחלה. וכל זמן שנקרא התחלה, הקשה מאוד להתקרב. וגם אחר כך נעשה מה שנעשה. אך בהתחלה, התחלה היא הכי קשה להיכנס ולהתקרב לרבנו זל. בתוך כך התלהב רבנו זל ואמר, מזל טוב, מזל טוב, עכשיו נולד בן לרבי יעקב בן רבי יהודל בעיר ברסלב. רוח הקודש. באמצע הדיבור שלו קיבל רבנו שידור מה נמצא 100 קילומטר ממנו, שנולד בן לרבי יעקב. ואחר כך התפזרו כל האנשים.
רחל מבקור, רחל מבקור, יאלו בונהו, רחל 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 מבאקו, רחל מבאקו, אלבונהו מיני
ערב שבועות בבוקר נכנס רבי נתן אל רבי נוזל ואמר לרבי נוזל תורה שנודעה לו שם בבזסלב, שם הוא גילה קיבל את התורה הזאת, כי כבר למדנו שאת כל התורות של רבי נוזל מקוטי מורן, כל התורות שקיבל אחרי ארץ ישראל, כולם באו לו בנבואה. יש לנו על זה שיעור בלקוטי מורן תורה כף, אפשר לראות את התורה הזאת באתר בלשונית של שפה ברורה, תורה כף, שכל התורות שרבנו קיבל אותן בנבואה. וכותב רבי נתן, ולא זכינו שתהיה נכתבת התורה הזאת. אחר כך באו אנשי שלומנו מאיר טפליק אל רבנו זל והביאו לו מתנה כלי כסף חדשים, ולקהם רבנו זל וברך שהחיינו. לעת ערב, סמוך לחג, התאספו כל אנשי שלומנו אצל רבנו זל לתפילת המנחה, וחיכו לרבנו זל שיכנס להתפלל. הרזוגתו נחלשה עד מאוד, ותכף ומיד נפטרה. ערב חג, ערב חג השבועות. ורבנו זל עמד אצלה בשעת יציאת נשמתה.
על שפתיו מעיין של דם ודמעות מלווים אותו, מסתכל על אותו הירח והיא בו מביטה, ומתוך הגלות והיא מעלתה, יודע שישוב אליה, ישוב לחיקה, שומע קוראת אליו, אני עוד מחכה.
אחר כך סיפר רבנו לרבי נתן שכאשר יצאה נשמתה, בעת שעמד שם בוודאי היה לו צער גדול מאוד ובלבול המוחין לפי מדרגתו, והוא היה צריך לעשות ולכוון מה שהיה צריך לטובתה, אבל השם יתברך עזרו אז מאוד, שבעוצם הצער והבלבול פעל ועשה לטובתה מה שהיה צריך.
שוב לכאן בעוד 2000 שנה, דמעות מרטיבות את לחיה ובוקות השממה.
מי מקולך, מי בכי ועינייך מדימה, כי דימותייך הביאו אותם אל שלווה.
איזה צער עבר על רבנו. ערב חג, שעה, שעתיים לפני כניסת החג, כולם שמחים, כולם מגיעים, כל התלמידים נאספים, והוא עומד עם אשתו בשעת יציאת נשמתה.
קשות עבור איתם כשיחזור למולדת אהובה עם חדי מתך באהבה יוזה ועייף הוא יבוח ליבו איתם. מי נתקלך מבכי בעינייך מדימה כי דימותייך הביאו אותם אל שלווה ונחמה.
אמר רבנו, אשת נעורים אינו בה נמצא, הוא איתה מגיל 13, שני ילדים לאורך כל הדרך הלכו ביחד. אתם זוכרים בתחילת הסיפור שהוא היה בגיל 13 אחרי החתונה, הוא עשה כל מיני דברים שהוא ביקש מאשתו, תסתירי אותי, אל תגלי לעולם מה אני עושה. כל מה שהוא עשה, כל הצומות, כל התעניות, כל ההתבודדויות, כל היציאות ליער, ילדה בת 13, 12 אולי, הוא היה בן 13. הלכה איתו לאורך כל הדרך. מה עבר עליו ברגע הזה? שעכשיו היא נפטרת לו מול העיניים. תכף ומיד נזדרזו אנשי שלומנו וקראו לחברה קדישה, והם באו בזרזות ועסקו בגבורתה מיד, בזרזות נפלאה ולקחוה ומיד קברוה במהירות גדולה, באופן שהייתה שעות אחר גבורתה לנהוג אבלות שעה מועטת לפי ההלכה. בערב חג, אם קרה דבר כזה, לא יושבים שבעה אלא שעה אחת לפני החג, וזה שווה כאילו שבעה. ואומר רבי נתן, וזה היה לנו טובה לשואה גדולה שנפטרה בדיוק שעה לפני כניסת החג, כי על ידי זה זכינו לשמוע מפיו הקדוש תורה נפלאה בחג השבועות, כי אסור בחג להתאבל, אז רבנו לא התאבל. ואז אחרי שקברו אותה, אמר רבנו, אם לא הייתי מתבייש, הייתי מצווה שימצאו לי עכשיו שידור חדש. זה נשמע דבר מזעזע, אבל תראו את הטעם של רבנו. אחרי הגבורה, הוא אומר, אם לא הייתי מתבייש, הייתי מבקש שישתחו לי מישהי אחרת. למה? כי התורה אמרה, לא טוב להיות האדם לבדו, ואני לא רוצה להיקרא לא טוב, כי רבנו היה טוב גמור. כל הזמן הוא עבד על עצמו לתקן את עצמו להיות טוב בשלמות, כמו שהוא אמר, בקנאו את קנאתי, אין לי קנאה בשום אחד בעולם, יש לי קנאה רק בקדוש ברוך הוא. אני רוצה להיות כמו, שלם כמו בכל הפעינות, בכל המידות. והתורה אמרה, לא טוב להיות אדם לבדו, אני לא רוצה שיקראו לי לא טוב. ובאמת, אחרי כמה חודשים שיתחו לו מישהי, והוא סיכם את ה... בתנאי, הוא מוכן להתחתן בתנאי שלא יהיה בהם, שלא יהיה ביניהם שום קרבה גופנית.
ספק שיש שכר לפעולתך בנייך כבר שווי אני מבטיח לך לכם
והנה בתחילה נתנו לאנשי שלומנו חדר גדול על יד בית המדרש שהתפללו שם יחד עם רבנו בחג השבועות כי ראו שנתקבץ אצל רבנו קיבוץ גדול אחר כך שנסתלקה זוגתו ציווה רבנו זאת שכולנו נתפלל בביתו במקום שהסתלקה והתפללו כל אנשי שלומנו שם בבית רבנו תפילת מנחה ותפילת ערבית ערבית ורוב העולם התפזרו כל אחד לאכסניה שלו שהכינה עצמו ורבי נתן ועוד כמה תלמידים נשארו עם רבנו זל ואכלו עמו את הסעודה ורבנו זל לא דיבר מאומה כל זמן וגם בשעת הסעודה עסק בתורה ובאמירת האידרא רבה כמו שנוהגים בליל השבועות ואחר הסעודה התאספו כל אנשי שלומנו והיה רבנו זל נאור עם מים ביחד ואמר תיקון ליל שבועות במהירות ובהתמדה ולא פנה לשום אדם לדבר דיבור באלמה. איך בן אדם אחרי דבר כזה שלפני שעה נפטרה אשתו, הוא ממשיך בעבודת השם הכל כרגיל. ואחר שגמר התיקון הניח עצמו מעט לנוח שעה מועטת. ותכף קם בזריזות. והלך לטבול במקווה קודם אור היום, אחר כך התפלל עם אנשי שלומנו ותיקין. חג השבועות בבוקר. בעת סעודת שחרית גם כן לא דיבר רבנו זל מאומה, רק עסק באמירת הידרא רבה בזוהר הקדוש, ובין כל מאכל ומאכל אמר את הידרא רבה בקול נעים ונפלא מאוד, והושיטו לו בכל פעם מאכל אחר, והפסיק ואכל מעט ועזר ועסק בלימודו וכן היה בכל פעם נתנו לו עוד מאכל ורבנו זל היה סבור בכל פעם ששוב לא יתנו לו מאכל ועוד פעם נתנו לו אחרי הסעודה הוא אמר אין מתווכחים איתי אני רוצה שיהיה סיום הסעודה באכילה ספר פה מה היה רבנו למד תאידרה ותיקון ליל השבועות למד וכל פעם הגישו לפניו משהו לאכול מזונות וכל מיני דברים אז הוא אכל אחרי שהוא גמר לאכול המשיך ללמוד עוד פעם הביא לו משהו לאכול הביא לו משהו לאכול אכל ועוד פעם המשיך ללמוד אז הוא אמר הם מתווכחים איתי אני רוצה לגמור את היום בלימוד והם כל פעם מוסיפים לי עוד משהו לאכול. זאת אומרת, תאכל עוד משהו, תגמור את היום באכילה. ואני לא רוצה ככה. אני רוצה הפוך. אני רוצה לגמור את היום בלימוד. כמו האנשים הפשוטים. מה איך האנשים הפשוטים אוכלים? כדי שיהיה להם כוח ללמוד, והם גומרים בלימוד. ויש אנשים אדמו"רים, אנשים גבוהים במעלה, שהם לומדים כדי שיהיה להם דעת איך לאכול. אבל אני לא גדול, אני אדם פשוט, אני רוצה לסיים את האכילה כמו אנשים הפשוטים שאוכלים ואחר כך לומדים, והם מתווכחים איתי, אני רוצה לגמור בלימוד והם כל פעם מוסיפים לי עוד משהו, תאכל עוד משהו, ואני רוצה שיהיה כפשוטו, רבנו העריץ את האנשים הפשוטים, אמר, אני מקנה את האנשים הפשוטים. ליל שבת קודש איבד לשבועות, פעם ראשונה רבינו לבש שטריימל. בגיל 36 וחצי. 20 וכמה שנה הוא אדמור, הוא לבש רק את הכיפה המוכרת, המפורסמת שלו, ופה פעם ראשונה הוא לבש את השטריימל. רבינו אמר שהוא לא עשה שום דבר עד שהוא לא הבין את הסוד של הדבר. ואז התחיל להראות פנים מסבירות קצת, וישב על השולחן כדרכו, ואחרי גמר הסעודה, אחר ברכת המזון, היה מזמר בעצמו את הנגלטה וברוך שמך, בניגון נפלא ונעים, וישב אחר כך עם קצת אנשים שנשארו עמו אחרי ברכת המזון, בתוכם רבי נתן, עד אור היום. ואז בלילה, ליל שני דחג השבועות, דיבר רבינו זל עמהם שיחות ודיבורים נפלאים בעבודת השם ידבר כדרכו, דיבורים המושכים לב ישראל אביהם של השמיים. ובתוך שיחתו הקדושה סיפרו להודות אחד מאנשי שלומנו שנסע למרחקים, והיה אז בקרק גדול של הערות האקום, והתעכב שם הרבה מחמת שנדמה לו בכל פעם שעכשיו יפעל, וכן בכל פעם עד שהתעכב הרבה שם. ככה סיפרו לרבנו שאחד מהתלמידים נסע לאיזה מדינה רחוקה, וכל פעם חשב, הנה אני גומר את העסקה וחוזר, גומר וחוזר, ואז הוא נכנס ללופ בתוך המוח, והתעכב, התעכב, התעכב. ואז רבנו סיפר להם את הסיפור של הפלמפ, של הסוס שנפל לתוך הפלמפ, המשל הזה, אם ירצה השם, בשבוע הבא נספר אותו.
מכל קצווי עולם הם יחזרו לכאן, ואז יבואו לך כולם מגדול ועד קטן. קדימותייך הם ימחו, אני מבטיח לך.
תודה רבה לכל ידידי היקרים, מאזיני כל הנחל שהייתם איתנו עד עכשיו, שעתיים וחצי, ברוך השם. היינו ביחד, למדנו את דברי רבנו, למדנו מהנהגותיו הנפלאות של רבנו. רבנו אמר, סיפורי צדיקים מרחיב את הדעת. אין דבר יותר גדול מזה, שהדעת מתרחבת, ויוצאים ממוחים דקטנות, שכל היסורים שבעולם, אומר רבנו, באים ממוחים דקטנות, ברגע שנגדל המוח. אתה לא סופר את העולם, הכל נראה עליך קטן. וסיפורי צדיקים, רבנו אומר, זה דבר שמרחיב את המוח. ברוך השם שזכינו. בעזרת השם, בשבוע הבא, ביום שלישי, באותה שעה, בתשע בערב, נמשיך את הסיפור. בבקשה מכם, ידידי היקרים, תפיצו את אור רבנו זל. זה יתקן את העולם במלכות שניים. כמו שרבנו אמר, שהספר שלו, לקוטי מורן, זה התחלת לגאולה. ברגע שכל העולם יהיו עסוקים בתורה של רבנו, יהיה תיקון העולם, יהיה תענוג לחיות בעולם הזה. וזה לא בעיה. כל אחד ישלח הודעה לכל אנשי הקשר שיש לו במחשיב, בלחיצה אחת. ישלח לכולם, להזמין אותם, להזמין לרדיו כל הנחל, את האפליקציה אפשר להוריד חינם בתוך החנויות, ובמיוחד לשיעורים ספציפיים שכל אחד אוהב, יש מבחר רבנים, רבני ברסלב, שכולם מדברים את דברי רבנו, דברי חיזוק, עדות ושמחה, תפרסמו. זה דבר קל לעשות את זה, אבל יש על זה מניעות גדולות, גדולות, גדולות. כי רבנו אמר, כל דבר שעושים בשבילי, קשה, קשה מאוד לעשות. אפילו לשלוח אס-אם-אס בשביל רבנו, שישמעו את התורות שלו, גם קשה מאוד. שיהיה לילה טוב לכולם, והשם יתברך, יברך את כולכם, שתזכו לאורו של רבנו, ולרוץ להתבודדות, כל אחד יתפוס את הפינה שלו, אין גדול מזה, ללכת לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אין דבר יותר גדול מזה, שיהיה לילה טוב לכולם.
שתהיל לעזרו לבונהו, שתהיל לעזרו לבונהו. כשאגלה אוי סומב וזרד והוי אוי ורים דרך שום יוצא סנוחה
Ale